שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך הרב איציק פנירי, אפשר לומר ברוך השב לאלי, אתה... הפנים שלך הם חלק מהנוף פה.
מוכרות של... כאן, כן, כן שלום, כן, שלום וברכה.
אחרי הרבה שנים. אפשר לדבר איתך על הרבה דברים, אתה היום ראש ישיבת עוז ואמונה בתל אביב, ממוסדות בני דוד, וזה כבר סיפור בפני עצמו. אולי נדבר על הישיבה בחלק השני של שיחתנו, אבל אנחנו רוצים יותר להתמקד היום בנושא של לימוד תורה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על... הרי שתולים בבית השם, בחצרות אלוקנו יפריחו, הרבה מהשיחות בהסקטים האלה זה עוסק באותם חצרות אלוקנו, באנשים שבעולמות העשייה, אבל בסוף הכל חוזר לבית המדרש, זה השורש, ואנחנו רוצים קצת לדבר על החוויה של לימוד תורה כדרך חיים, איך מגיעים לזה, תחנות שעוברים בזה, מה בכל זאת זה יכול ללמוד גם מי שלא הולך את כל חייו להקדיש לתורה, אז במקום לדבר מופשט, בוא נתחיל מההתחלה. אתה גדלת בירושלים, נולדת לפני כ-40 שנה בירושלים, המשפחה שלך הייתה משפחה שבה הכווינו ללימוד תורה כחלק מדרך החיים?
המשפחה שלי הייתה משפחה רגילה, משפחה ירושלמית, משפחה ספרדיה, חיו את החיים הרגילים, לא בהכרח כיווננו ללימוד תורה, האחים שלי לא השתקעו בתוך עולמות בית המדרש, אבל הייתה סימפתיה והייתה חיבה גדולה, והערצה אפשר לומר גם לתלמידי חכמים, חלק מהמהלך של משפחה ש... הגיע לארץ, הסבים הגיעו לארץ.
מאיכן?
מעיראק וממרוקו.
כל הפנירים?
פנירים, משפחת פנירי במקורה היא מעיראק, כן. ומהצד של אמא שלי, זאת משפחה שהגיעה ממרוקו.
דווקא לעיראק אומרים שבין עדות המזרח, זה, שם היה את אחוז החילונים הגבוה יותר, נכון? אני צודק?
זאת אומרת אף כבר... אף פעם לא בדקתי.
אני חושב.
יכול להיות. כנראה לי הייתה זכות אבות, סבא, רבא שלי, הסנדק שלו היה בן איש חי, היה לנו איזה זכות כזאת, איזה ייחוס. אבל כן הייתה במשפחה שלי חיבה מאוד גדולה ללומדי תורה. אח של סבא שלי היה תלמיד חכם, חכם עזרא פנירי, היה תלמיד חכם גדול בקריית ארבע, תושבי קריית ארבע, הספרדים הכירו אותו, והייתה הערכה גדולה מאוד, הרב מרדכי אליהו, היה מוכר מאוד במשפחה והייתה הרצה אליו, אבל המשפחה הייתה משפחה עובדת.
כן.
בשגרת היום-יום.
גם לא למדת בתלמוד תורה ו...
לא, לא, לא.
ספר, חינוך דתי רגיל.
הורים שלי שניהם למדו בבתי ספר רגילים, אבא שלי לא למד בישיבה, לא הלך לישיבה בתור המשכיות ללימודים הרגילים, למד משהו מקצועי והלך להתמקצע במחשבים ועבד, וגם אמא שלי אישה עובדת, אנשים בעלי מידות, יקרים, אוהבי תורה, סמכו שהבן שלהם ילך ללמוד ויצליח. עד רבה, אמא שלי הרבה פעמים דווקא שכנע אותי ללכת לפנים אקדמיים, ולהצליח קצת בעקבות כך שהיו לי ציונים טובים, אז היא רצתה שאני אתפתח דווקא לתארים. זהו, ולמדתי בישיבה תיכונית.
חורב.
חורב, כן. גם שם הייתה הערכה ללימוד תורה, אבל אם אני לא טועה, אף אחד מהמחנכים שלי לא ציפה לראות אי פעם אותי יושב ועוסק בתורה, לא בדיוק הייתי.
אם הייתי מראה לך אותך היום לאותו איציק בכיתה י' א' בחורב, כנראה שהיית מופתע. זה מה שאתה אומר, זה לא כאילו...
לא רק אני, לא רק אני, אבל ברוך השם. קדוש ברוך הוא גלגל אותנו בצורה טובה.
אז אוקיי, אז אתה מגיע בעצם למכינת עצמונה, אחותנו המכובדת והיקרה והאהובה. אתה מגיע לשם...
כן, היה תהליך לפני כן. הלכתי עם חברים שלי לישיבה אחרת, לא משנה איזה ישיבה, הלכתי רק בגלל שהחבר'ה הלכו, אז גם אני הלכתי, לא בגלל שהרגשתי איזה חיבור עמוק, והרגשתי שעולם התורה שם קוסם לי, אבל החבר'ה הולכים, אז גם אני הלכתי. מהר מאוד, זה התברר לי דרך זה שהייתה חופשת בין הזמנים הראשונה, וכבר בחופשת בין הזמנים הראשונה, קראו לנו לקראת סוף החופשה ואמרו לנו בעקבות מבצע צבאי שמתרחש, אנחנו רוצים לקצר את בין הזמנים. לי זה דווקא צרם, כי זה פגע לי בדיוק בתכנון של טיול, שתכננתי לעשות עם חברים, וזה שיבש לי ככה את כל הטיול. החברים האחרים המשיכו בטיול ואני נאלצתי לחזור, אז חזרתי ככה קצת, אפשר לומר,
עם קוצים.
זועם ככה לישיבה, על מה ולמה החזירו אותנו. תבררו לי דברים. ואז ככה התחלתי קצת להתיח שאלות. שאלות, ברורים, שיש לבחור שמגיע מחיי ישיבה תיכונית סוערים, ותגידו לי מה זאת אומרת, מה הערך של לימוד תורה? בשם מה, למה אתם חושבים שלימוד התורה פה יפעל או ישנה איזה משהו במערכות הציבוריות, ישפיע על הצבא, יחזק את החיילים? תמימות של ילד.
כן, זה מעניין. אנחנו לא יודעים מתי בדיוק כל אחד יאזין לשיחה הזאת, אבל אני יכול לספר שהתקופה שבה היא מתקיימת, זו תקופה שבה יש החלטות דרמטיות על תקציב המדינה והרבה ויכוחים במדינה לגבי השאלה של תמיכה בלימוד תורה ובישיבות. כמובן זה סוגיה מסובכת, לא הנושא שלנו, אבל אני רק אומר, השאלה הזאת, מה זה מועיל לנו ואיך זה עוזר, והאם מה שחסר לעם ישראל עכשיו זה בדיוק ישיבות, וזו שאלה שהיא תמיד נשאלת, איך לימוד התורה תורם. אבל אתה חווית את זה בחוויה אישית ברמה של הציון שלך.
אתה זורם, כולם עושים אז גם אתה עושה, אבל פתאום שזה נוגע בך, אז אתה מחליט, רגע, אני רוצה תשובות. אז הלכתי לחברות הבוגרת, התחלתי לשאול את השאלות. ושם זה התגלגל לשאלות רציניות שהיו לי באמונה, והחברות הבוגרת שלי, כי היה, אמר לי, אני לא יודע, תשאל את ראש הישיבה. אז הוא שלח אותי לראש הישיבה שם, שאלתי את ראש הישיבה, לא קיבלתי תשובה. ראש הישיבה הפנה אותי שם, אמר לי, תסתכל פה, תסתכל בספרים כאלה. בסופו של דבר, כשחזרתי אליו, הוא אמר לי, תראה, את זה היית צריך לברר בישיבה תיכונית. לישיבה מגיעים פה להתקדם בלימוד גמרא ולהתמקצע בפיתוח העולם התורני. שאלות מסוג זה, אתה צריך לברר במקומות אחרים. אז אמרתי לו, טוב, אז אני אחזור לישיבה תיכונית אולי. ומשם נפתחה לי הדרך ללכת לחפש מקום שאני באמת רוצה ללמוד. אז החלטתי שאם יש לי זמן, גם ככה
עד הגיוס. אני שואל את עצמי, אני מנצל גם את היתרון, שאני לא יודע במי מדובר ובאיזה ישיבה. אני שואל את עצמי, האם זו תשובה קשה, שאתה אומר איך יכול להיות שראש ישיבה לא יודע להסביר את ערך התורה, או שאולי זה דווקא יפה שאדם אומר, שמה, אני כבר בתוך זה, אתה צריך לחפש במקום אחר, לא יודע, נשאיר את זה פתוח, אבל בכל מקרה אתה מחפש.
כן, אני לא יודע, יכול להיות שלאנשים אחרים, תלמידים אחרים, אולי הוא היה עונה אחרת, אני כן יודע להגיד שהייתי חריג בנוף שהתעקש לשאול ולברר את השאלות האמוניות האלה. אמונת חכמים, אמונת תורה מן השמיים, שאלתי שאלות נוקבות. בכל מקרה אני החלטתי שכיוון שבכל מקרה אני הולך להתגייס כנראה, זה המסלול, אז זה זמן לבקר את החבר'ה ולעשות סיבוב אצל כל החבר'ה. עברתי מישיבה לישיבה וככה הייתי מגיע, יושב עם החבר'ה ומתחיל להטיח בהם, רגע, אתם יודעים פה בישיבה, אולי צריכם יש תשובות לשאלות ששאלתי. ועברתי ככה ממקום למקום, לבני דוד לא הגעתי, לא היו לי כאן אז בזמנו חברים שהגעתי אליהם, אבל היה לי חבר טוב שלמד בעצמונה, וכך התגלגלתי, הגעתי לעצמונה, נכנסתי לכמה וכמה שיעורים שם, והתחלתי לשאול את השאלות, והרב מאיר כהן התחיל לתת תשובות שנראו לי בכיוון, אמיתיות, כנות כאלה.
זה מאוד מעניין שדווקא במכינה, הרי בחלוקה המקובלת, אז הישיבות, זה המקום של הלימוד הרציני יותר, והמכינות זה יותר הכנה לצבא, זה בערך שאנשים תופסים את זה, לא תמיד זה נכון, והנה, דווקא במכינה אתה מוצא את התשובות העמוקות על לימוד תורה, לא על שירות צבאי.
כן, תראה, אני חושב קודם כל, זה תלוי בתקופה. מדובר על לפני יותר מ-20 שנה. כן? ההתפתחות של לימודי אמונה מאז, בוודאי גם בעקבות המהלכים כאן בבני דוד, שהציבו את לימודי האמונה ובכלל, אז זה התפתח מאוד גם לתוך עולם הישיבות. בזמני זה היה פחות קיים שבישיבות ידעו לתת תשובות. דבר נוסף, יש עניין כזה, אני לא יודע, בהכרח לגבי מכינות, אולי זה קיים גם בעוד קצת ישיבות, המקום שבו הרב יכול לדבר איתך בצורה שהיא מדברת בשפה שלך.
כן.
בצורה הדוגרית שמניחה על השולחן בדיוק את איפה שאתה ומי שאתה, ולתת תשובות אמוניות לשאלות אמוניות נוקבות בשפה שלך.
זה אחד היתרונות בזה שקראו למוסד הזה, ובעקבות זה לאלה שקראו בעקבותיו מכינה ולא ישיבה, זה שזה קצת הוריד, יש דברים מסוים שבישיבה אי אפשר, לא ראוי, לא מתאים, ובמכינה אתה יכול להרשות לעצמך, באמת, אני תמיד חשבתי שאחד החידושים, פה במכינה, אחרי זה במכינות אחרות, כמו בעצמונה, זה באמת אותו דיבור בגובה העיניים, שאפשר לדבר על הכל פתוח, גם התלמיד לא מתבייש, הוא לא צריך לשחק אותה משהו שהוא לא, אנחנו פה מדברים, אמת מארץ תצמח.
לא צריך לפחד מהרב, שרק אם הוא יגיד לו, הרב מי אמר שיש
כן.
אז פתאום הוא יעוף מהישיבה וכדומה. אז כן, שם מצאתי התחלה של מענה, וראיתי שאנשים, הרבנים שם, דיברו בצורה כנה, אמיתית, וגם חתרו לאמת, וזה שווה אותי. והחלטתי שאני רוצה לשמוע. אז התעקשתי עם הרב רפי, למרות שלהיכנס באמצע שנה למכינה זה לא דבר פשוט, אבל התעקשתי עם הרב רפי ואמרתי לו, פה יושב קיוויתיה, ואני רוצה לברר את הנקודה הזאת, וכך הגעתי. שהייתי שם במכינה, למדתי, וככל שלמדתי, ראיתי שזה רציני העניין הזה. זאת אומרת, תורה זה לא פולקלור, וזה לא רק לימודי גמרא שמפלפלים בכל מיני סוגיות, אבל לא יודעים לתת מענה לשאלות אמיתיות בחיים, אלא יש תשובות.
כן, באופן כללי החוויה הזאת של ככל שאתה לומד יותר, ונדמה לי שזה אף פעם לא מסתיים, אתה מבין שאתה עדיין לא יודע כלום, ושיש עוד המון מה ללמוד. הרבה פעמים אנשים שלא מכירים את בית המדרש מבפנים, מה יש לעשות שם כל כך? כאילו, מתי מסיימים את החומר? זה גם אותם אנשים שכשנכנסים אליך הביתה ורואים את כל הספרים, קראת את כל הספרים האלה? זה... אבל ההבנה הזו של התורה כים שאין לו סוף, ולהבין שבעצם אפשר...
נכון, זה לא נגמר. השאלה אם אתה ממשיך עם נקודת החיפוש שבך. השאלה אם נקודת האמת, הנקודה שדוחפת אותך מבפנים, ואומרת לך, תברר, תעמיק, תדע עד הסוף, אל תוותר, אתה לא נותן למנוח, ואתה לא משלים עם דברים כמו שהם נראים, אלא אתה מכריח את עצמך להמשיך ולחקור ולדעת, את האמת הזאת, אז היא דוחפת אותך כל הזמן, להכיר ולהעמיק ולדעת את הגודל, זה גם שדחף אותי הלאה. כי ברגע שהבנתי שאם אתה באמת רוצה להכיר את עולם התורה, ויש לעולם התורה המון מה לומר, ועולם התורה גם מחובר בצורה עמוקה לזהות היהודית שלך, כי אתה באת מעם ישראל, ופתאום רגע לשמוע מי זה באמת עם ישראל. אז אתה רוצה באמת לדעת? אם אתה רוצה באמת לדעת, זה לא יסתיים בשנה וחצי במכינה.
ולכן באמת בסוף אותם שנה וחצי, שלא כרוב חבריך ולא כמו התוכניות המוקדמות שלך, אתה לא מתגייס מיד, אלא אתה עובר ללמוד בישיבת אילת.
כעבור שנה, החלטתי שאני רוצה ללמוד את זה בצורה יותר רצינית, והבנתי שיש ישיבות שבהן לומדים בצורה יותר משמעותית ויותר רצינית, אז הלכתי לחפש, הסתובבתי בכמה ישיבות, וכן, כך הגעתי לאילת, למדתי שם עוד 8 חודשים, 10 חודשים בערך, 8-10 חודשים, והתוודעתי באמת, כן, לזה שתורה זה משהו גדול, ועמוק ורחב, ואם אתה רוצה להכיר אותו באמת, תשקיע.
המעבר לא היה קשה, בסוף זה אטמוספירה אחרת ו...
כן, יש משהו בזה, אני פוגש את זה גם היום, של מישהו שהוא מכיניסט באופי, והוא מגיע לישיבה, ובישיבה כולם בחורי ישיבות. הם בין אישים, יש להם אופי ישיבתי, אבל אתה צריך להגיע פתאום עם ה... חולצה לא מקופטרת שלך בשבת, ולהרגיש שאתה לא בנוף, כן? יש בזה משהו קצת חריג.
זה לא רק
חריג,
הרי, זה דוגמה, אבל...
כן, נתתי את זה רק בתור...
כמובן, זה אופי אחר.
נכון. אבל גם באילת מצאתי אוזן קשבת, היה לי שיחות עמוקות עם הרב יוסי רודריגז, של ברור העולם האמוני שהולך ומתפתח, והולך ונבנה, ונוצרה בי אבל... איזה מין הערצה לעולם הזה שהוא שייך לתורה. הוא חי מבוקר עד ערב בשבתות, ויש לו מוזיקה, ויש לו חיים שלמים סביב עולם התורה. התחילה להיווצר בי הערצה לעולם הזה.
למרות זאת אבל אתה לא זונח את התוכנית המקורית שלך של לעשות שירות מלא, אתה שירת את ה... נכון?
כן. זה לא רק היה בגלל בחירה שלי, זה נבע גם כן מזה שבעצם הייתי רשום, לא הייתי רשום כבחור ישיבה, יש מעברים בצבא, אז התגייסתי לשלוש שנים, זה היה מוצלח מאוד. במהלך השלוש שנים האלה אני חושב שהעמקתי בעצמי ברור של העולם התורני שלי, בצורה הרבה יותר חדה, נוקבת, מהרבה מהלכים שעשיתי בישיבה או שאפשר לעשות בישיבה. המציאות הזאת שאתה מגיע לעולם הצבא, ועכשיו האטמוספירה כולה משתנה לך. ולמרות שיש בך גילית, כאילו אני הייתי כמו איזה מישהו שפקח את העיניים וגילה את עולם התורה, וגילה את הדבר הנפלא הזה ורק רצה להשתוקק, להיכנס אליו ולדעת אותו עוד, ופתאום מצאתי את עצמי במקום אחר לגמרי. בצבא, בתוך האטמוספירה שהנורמטיביות היא חילונית לגמרי, והשיח הוא אחר לגמרי, וההתמודדויות...
הרבה גריז.
כן, גם
גריז היה... לא חידושי הגריז. גריז זה גריז. אני אומר, כי שרתת בשריון. תביא לדוגמה שאני מביא לעולם הזה, של החיים עצמאים, זה הגריז, וזה, אתה בתוך ה...
אז גיליתי את חידושי הגריז מהסוג הזה, ואת העולם ההגנה, ככה של ה... צבא מתוך צבא הגנה לישראל.
גם שירתת בתקופה מאוד מעניינת, חווית את מלחמת לבנון השנייה, ואת הפעילות אינטנסיבית שהייתה אז ברצועת עזה.
היה לנו פעולות בעזה, בצד הביטחוני, היה לנו פעולות הרבה לפני היציאה מעזה, אז היו שם כמה וכמה פעולות, היינו שותפים אליהם, ואחר כך במלחמת לבנון גם כן. אבל המציאות הזאת שהייתי בצבא, הביאה אותי לנקודת ברור של, אם אתה רוצה להיות... באמת, שייך לעולם התורה בחיים שלך, תכריע. תיקח בידיים שלך את האחריות על עולם התורה שלך. אף אחד לא ייקח אותה בשבילך. אם באמת אכפת לך איך יראה הבית שלך, איך יראו החיים שלך, עם מי תתחתן, איך תגדל את הילדים שלך, אתה צריך לדאוג לזה בשתי ידיך. האטמוספירה מסביב וההישענות על, לא יודע, המשפחה, או גורמים אחרים, חברתיים, קהילתיים כאלה, שאתה חושב שהם ידאגו לך, לא תקרה. וזאת הייתה נקודה בצבא, שאני הבנתי שאני תופס את עצמי בידיים, לוקח את ההגה, ואני מכריע את עולם התורה שלי.
אתה באמת התחתנת במהלך השירות הצבאי, נכון?
כן.
מגיל יחסית, יחסית צעיר. איפה אשתך בתוך החלומות האלה של ללמוד תורה ושל חיי תורה?
הייתה לי התלבטות גדולה בתוך מהלך השירות.
הרי בסוף הסיבה שהרבה גברים לומדים תורה כל החיים זה קשור או לאמא או לאישה. מי שיודע שאמא שלו תשמח שהוא ילמד.
כבר יש לך נתונים שאשתו, אתה יודע את הפילוח הנכון.
אנחנו רואים בחיים. מי שיודע שאשתו הדבר שהכי ישמח אותה זה שהוא ייתן שעה בבית המדרש, זה המנוע הכי חזק ש...
כן,
נכון. מנוע משמעותי מאוד.
נכון, נכון. זה נכון מאוד גם במקרה הזה. אני בתוך השירות הצבאי שלי, כמו שהתחלתי לומר, הייתה לי התלבטות. האם לצאת, להיפגש, או להמשיך בתוך השירות הצבאי. הייתי בקורס מפקדים, תכננתי להמשיך לקורס קצינים, הייתה לי הצלחה טובה מאוד גם בצבא, ובזה לשם הייתי מוכוון, וגם העולם התורני שלי, הרגשתי שאני לוקח אותו בשתי ידיים, אני לוקח אחריות על הטהרה, על הצניעות בתוך עולם התורה, ועל החוסן והקשר והשייכות שלי לעולם התורה. הייתי יוצא מהצבא בשבתות, אז הייתי יוצא שבת, זה לישיבה. אם יש לי שבת ספר, זה לבית. זה בערך היה יחסי הצלט. כלומר, הייתי מאוד מחובר ושומר על קשר. ובאיזשהו שלב פגשתי באחד האירועים את אשתי, שהיא הייתה לנו היכרות מוקדמת, שנינו היינו מדריכים בסניף, והיא עוררה את העניין האם לחדש או לחזור לפגישות, לקשר. אני לא הייתי בראש, היה נראה לי לא המקום, כי אני בצבא, התייעצתי עם ראש הישיבה, ודווקא ראש הישיבה דחף אותי, אמר לי, לא, תלך העניין הזה, אמרתי לו, ומה עם הקריירה הצבאית שאני מתעתה? הוא אמר לי, בסדר, קריירה צבאית זה חשוב, זה דבר טוב, תשתדל לעשות אותו כמה שאתה יכול במקביל, אבל הקמת בית זה משימה שהיא נכונה לך כרגע, תלך גם על העניין הזה. ואשתי, העניינים זרמו מהר מאוד, והיא, ברוך השם, באה מבית חלוצי מאוד, ציוני מאוד, אוהב תורה, קשור מאוד לתורה. אבא שלה למד אצל הרב צבי יהודה.
כותר לא הזכירה.
התחנך אצלו, כן?
קצלה מבית אל, שהוא גם...
פעיל גדול בהתיישבות. וההתיישבות החלוצית...
אבל גם בבניין עולם התורה, במיוחד של מוסדות ישיבת בית אל, הוא הקדיש...
מאוד, מאוד.
כל כך הרבה מחייו לבסס את המוסדות האלה, והקים קריה עצומה של תורה.
קריה גדולה של ישיבות, של אולפנות, של ישיבות תיכוניות, שכולם שקועים סביב התורה.
אולי הוא שני רק לרב נריה, לא יודע, אם נתחיל לעשות פה את כל המבחנים ההיסטוריים, אבל במיוחד להקים...
כן, זה אני לא יודע, אבל כן יודע להגיד, מסירות נפש אדירה. להקמת עולה של תורה ולהקמת ההתיישבות בארץ ישראל מתוך רוחו הגדולה של הרב צבי יהודה, ברכתו הגדולה. ואהבת התורה שלו לא מסתכמת רק בעולם התורה מסוים, יש לו אהבת תורה פלאית לכל המגזרים, הוא קשור באמת בצורה מיוחדת, יש לו אהבת תורה לכל מי שלומד תורה, והוא וגם אשתו, ואשתי ספגה את זה אצלם בבית, וכן, הנכונות ללכת להתמסר לתורה, זה היה דבר מובן מאליו מצידה, אז השתלב טוב, הקדוש ברוך הוא זיווג זיווגים, והרצון האז שלי להיכנס בצורה חזקה ועצמתית לתוך עולם התורה, יחד עם הנכונות שלה גם כן להתמסר לטובת העניין הזה, זה פגש אותנו מיד אחרי השירות הצבאי, ומיד בסוף השירות הצבאי, זאת הייתה ככה אמירה ברורה. אמרתי לה, אני משתחרר מהצבא ישירות לבית המדרש. ומיד...
ואז באת לבית המדרש כאן,
מיד עם השחרור.
למה דווקא לכאן?
תוך כדי השירות הצבאי, התוודעתי לקלטות של הרב אוהד. כן, זמנו זה היה קלטות. אשתי, היא למדה במדרשת הרובע, אז היא הכירה את הרב אוהד ועוד כמה רבנים.
הרב אוהתי ראש, הוא היום ראש ישיבת...
כן, ראש הבוגרי צבא.
יחד עם הרב קשתיאל.
נכון, והשיעורים הנפלאים שלו על בניין משפחה מאוד כבשו את ליבי גם כן. והחלטתי שהמקום הכי מתאים ללכת ולהיכנס לצלול לתוך עולמה של תורה, זה גם הסתדר לי, מישהו שבא ככה קצת מרקע של מכינה, וגם כן מישהו שעשה צבא.
כן, זה גם בבינה שבו יש אנשים עם רקע דומה, ש... כבר אחרי צבא, זה גם אופי מסוים.
כן. אז ביום שהשתחררנו, באנו לאלי, עזרו לנו כאן גם כן חברות של אשתי, הבת של הרב יגאל, הייתה חברה שלה, עזרה לנו למצוא כאן דירה, וביום של השחרור נחתנו כאן. וזה ממש היה כמו כפפה ליד, הייתה לי שמחה גדולה בלימוד כאן בבית המדרש, אצל הרב איתי, ואצל הרב אליעזר. זה היה שמחה גדולה, ומכאן זה רק אבל, הלך וצמח.
אבל בוא, שמחה גדולה, יש תמיד גם קשיים, במיוחד שהאם אתה יכול להגדיר מה האתגרים או הקשיים שעומדים בפני מי שרוצה באמת, עכשיו, בשנים האלה, להקדיש את עצמו ללימוד תורה. גם כן. שאלה אישית כמובן, אבל אני לא בא לחטט לך באופן אישי. מה המכשולים שצריך לעמוד בפניהם?
אני חושב שהמכשול... הכי משמעותי, המכשול הכי משמעותי שאתה צריך להתמודד מולו בשלב הזה שאתה נמצא אחרי צבא, זה העולם שעומד בפניך, שבו אתה בעצם מבין שאתה נשוי, אז יש לך פרנסה שאתה צריך לחלקל את הבית, וההתכווננות של כמעט כולם סביבך לתואר, ללימודים, למקצוע, להכוונה לזה שאתה כבר בונה את השלב הבא לחיים.
אני נזכר שהשאלה שהכי הייתה מעצבנת אותי בשלב הזה, זה שאנשים שאלו אותי, ומתי היית תתחיל ללמוד?
כן.
ותמיד הייתי עונה בהתעממות, הייתי אומר, אני משתדל ללמוד, זה סדר בוקר, ואז הם חושבים שאני לא מבין את השאלה, לא, לא, ללמוד, ללמוד. אני רוצה להגיד, אני לומד באמת.
כן, אז השאלה
שאתה... לא מזלזל חלילה ב...
אני זוכר שהיו שואלים אותי ככה, המבוגרים. כן, אוקיי, אתה לומד שם, מה יוצאים מזה? יש לזה, זה שווה ערך לתואר, אולי אפשר לעשות איזה משהו, קומבינה שתקבל גם איזה תואר תוך כדי. אז מה תרוויח מזה?
זה הבדל בין הציונות הדתית לבין העולם החרדי, שבעולם החרדי יש הערצה ללומדי תורה, ואף פעם לא ישאלו אותך את השאלה, אם כבר ישאלו אותך ההפך, מה פתאום אתה... אבל לא, בסוף זה... כולנו חיים בסוף בחברה מסוימת ובאווירה מסוימת, אז...
כן, שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות. כן. שתי התמודדויות שאני הרגשתי לפחות שצריך להתמודד איתן. אחד, זאת השאלה הזאת, של הפרנסה או הדאגה ללכת להיות בסוף אברך, זה למצוא כל הזמן, מה שנקרא, חלטורות, ולעבוד בכל דבר מזדמן, כדי להצליח מצד אחד לתחזק את הבית, ומצד שני, למצוא כמה שיותר זמן ללימוד, להיכנס לתוך הלימוד. אז זאת שאלה של אמונה, של ביטחון. זאת אומרת, אני אעשה את ההשתדלויות שלי, ואני עושה את ההשתדלויות שלי, וצריך להיות גם עם ראש על הכתפיים, ולראות שבאמת הבית מתפקד, ושיש פרנסה, אבל כן, לאברך אין פרנסה ברווח. יש לו פרנסה בצמצום, כי הוא רוצה להשקיע מזמנו וממרצו ללימוד תורה. וההחלטה הזאת לוותר במובן מסוים על חיים יותר מרווחים לטובת זה שאתה תלמד תורה, זאת החלטה בנפש שאתה צריך להחליט אותה. ואתה צריך בה הרבה אמונה והרבה ביטחון שאתה עושה את הדבר הנכון. זאת התמודדות אחת, שאתה באמת צריך פה את הגיבוי מהאישה, כן, ואשתו זו ביתו, וכשהאישה נכונה ושייכת ומחוברת לדבר הזה, אז זה בטח ובטח שזה נותן כוחות ויכולת להתמודד בזה. והדבר השני, זאת שאלת הרצון. כמה אתה באמת רוצה ללמוד תורה? כן? ראיתי הרבה שגם כן היו איתי במסלול הזה של הלימוד, והם החזיקו שנה, שנתיים, שלוש, ואחר כך הם המשיכו הלאה.
כמובן.
זה מדהים. כן, בדיוק. זה מדהים. כן? כל בחור שהיום אחרי צבא, כל כך קוסם לעולם שבחוץ, ובלאו הכי בנפש כל כך קשה לו לעבור מעולם של עשייה, שהוא כל היום היה עסוק בהוצאת אנרגיות, במרץ, בחיות, במתח של עשייה ציבורית למען עם ישראל, ופתאום כאילו להיכנס לתוך עולם, מאוד אפשר לקרוא לזה סיזיפי. תשתקיע פתאום לתוך דף גמרא, שאתה צריך לפענח אותו, מילים בארמית, ולהחליט שאתה לומד. אז פה נכנסה גם השאלה של הרצון. כמה הרצון שבך הוא חזק, הייתי קורא לזה לכבוש. לכבוש, לנתב את כל המאמצים והכוחות שהשקעת בצבא, כדי להצליח לעמוד ביעדים, במשימות, במטרות הצבאיות, ועכשיו להצליח לתרגם את זה ולנתב את זה לכבוש. יעדים בעולם התורה.
זה נשמע כאילו שכבר בשלב הזה אתה עשית את הבחירה ארוכת הטווח שלך. אני אומר את זה כי גם בצבא להבדיל, יש את האלה שהם עכשיו בצבא כהחלטה לכל החיים, ויש את האלה, אני זוכר את אמנון שחק קליפקין, הוא תמיד אמר, אני נשאר רק לא תפקיד. איכשהו נשאר עוד תפקיד ועוד תפקיד, בסוף הוא נהיה רמטכ"ל. אז גם בלימוד תורה יש אנשים שמקבלים החלטה קצרה. השנה אני לומד.
לא, לא, זה לא היה שם. זה לא היה ברור לי שאני ממשיך ככה בעולם התורה. אני פה מוכרח להודות ולהוקיר טובה, זה בזכות הרבנים. זאת אומרת, הרבנים שאצלם למדתי, הם ניתבו אותי, והם, אפשר לומר, זיהו שיש לי יכולת, וגרמו לי לרצות להצליח גם את השנה הבאה. אני חיפשתי אתגרים. זאת אומרת, למדתי בבית המדרש, אבל לא חיפשתי חיים קלים. ותמיד הלכתי ללמוד בקבוצה, אפשר לקרוא זה המאתגרת, אני זוכר שנכנסתי ללמוד אצל הרב אילן מורבסקי, הייתי פישר, צעיר, כולם שם, זה היה עריות כאלה שלומדו כבר כמה שנים, וללמוד אצל הרב אילן זה... אז אני זוכר שבאתי ללמוד אצלו, ואמרתי לו, תראה, לא, לא יודע אם אני אצליח. אז הוא אמר לי, בסדר, תנסה, מה יקרה? אז אני אמרתי, אוקיי, אני מנסה, ונכנסתי לזה כמו שנכנסתי לגיבוש מטכ"ל. כשהלכתי לעשות גיבוש מטכ"ל, עם חבר, אז אני זוכר שסיכמנו בינינו, אני והחבר, אמרנו לעצמנו, טוב, אנחנו לא כאלה, תראה, אני לא כזה ג'אבר, זה לא המומחיות שלי, אבל אמרנו לעצמנו, יש שתי דרכים לצאת מהגיבוש. דרך אחת זה שאתה מצהיר, אוקיי, זה קשה מדי בשבילי, ואתה פורש, ודרך שנייה זה שאתה מגיע לאוהל שם הרפואי, כי מבחינה רפואית אתה התמוטטת, ומשם הרופא אומר לך, תשמע, זה לא בשבילך. אז אמרנו לעצמנו, אוקיי, יש, מבחינתנו, יש רק דרך אחת לצאת מכאן, והיא הדרך של האלונקה. אם יקחו אותנו על האלונקה החוצה מכאן, זאת הדרך שאנחנו יוצאים. וככה עברנו את הגיבוש. שנינו סיימנו את הגיבוש, לא התקבלתי, אבל סיימת הגיבוש, ככה סיימנו. אז אני נכנסתי לרב אילן,
מורל סטיל שלו. אני מוצאים אותי פה רק באלונקה.
בדיוק, ככה נכנסתי. ובוא נאמר שירקתי הרבה דם.
אתה מזכיר לי שעשיתי פעם מאמץ מיוחד שהייתי בקורס מקים, להגיע שיעור של תלמיד חכם יקר, אבל שלא הכרתי אותו והוא לא הכיר אותי, הכרתי אותו קצת. ואז באתי ככה, סוף סוף הגעתי לשיעור, וזה היה כזה באמצע מהלך, ושאלתי אותו, אם זה בסדר, בשביל הנימוס, זה בסדר שאני אצטרף פה לשיעור, ואז פתאום הוא אומר, אם אתה בקי בכוזרי, במהר"ל, הוא הביא לי איזו רשימה של כמה דברים, אז אתה יכול להצטרף, שזה בעצם הזמנה לצאת. אבל אני גם הייתי בגישה, אמרתי, אני כבר הגעתי לפה, אז הננתי בחוצפה, אמרתי, טוב, בסדר, ונשארתי, ו... אני לא נותן שמוצאים אותי מפה עד שהגעתי.
כן, אז אני יודע, אבל מי שמכיר את הלימוד אצל הרב אילן מורבסקי, אז כדי להצליח להחזיק שם ראש, זה אתה צריך באמת לקרוא את עצמך. שתי סוגיות בעיון בשבוע, וזה עיון ששיעורים היו שיעורים של 4 ו-5 שעות על הסוגיה. כן, אבל משהו בי דחף אותי ואמר לי, זה עולם התורה בצורה רצינית, בצורה אמיתית, אתה רוצה באמת לדעת אותו ולהכיר אותו, אז אתה צריך ללמוד אותו ברצינות. אתה צריך לעשות מאמצים, ואם צריך לירוק דם, אז תירק דם, אבל תדע מה התורה אומרת. ועולם התורה יש לו עולם שלם, שהוא כשאתה נכנס לתוך עולם התורה ומברר את הבירורים האמוניים, אז אחר כך אתה גם מבין שעולם התורה הוא רחב, וכל הבירורים האמוניים האלה הם מתנקזים לעולם שלם שהולך ומופיע בתלמוד, ולימוד הגמרא בצורה מעמיקה עם ראשונים ואחרונים עד ההלכה, זה כל המרחב הציבורי, האישי והציבורי, שבו אדם מעם ישראל חי בדרך השם, חי את עבודת השם בצורה הנכונה, זה יורד עד לפרטי פרטים. ולהשתקע בתוך עולם התורה זה להתאמץ.
גם בתוך התורה כמובן יש מקצועות, ויש שאתה ככה מתמחה בכיוון מסוים. אחרי 8 שנים, שזו תקופה מאוד מכובדת ודי נדירה, לפחות כאן, אבל אז אתה בעצם עובר לתחום תחום אחר בתוך התורה.
כן, ולה... זה לא בדיוק תחום אחר. זה היה באמת יותר המשכיות רציפה.
כן. אפשר לומר... לא, עדיין התמקצעות. עברת לכל ללימוד דיינות, כן. בפסגות.
נכון, הלכתי לכל ללימוד דיינות, שזה לימוד חושן משפט ואבן העזר, שזה בעצם בישיבות לומדים את המסכתות של סדר נזיקין וסדר נשים, וגם את מסכת שבת. אבל הלימוד הזה של הסדרים האלה, הוא בסוף מתפרט לחושן משפט ואבן העזר בהלכה.
כמעט כל הזדמנות שיש לי לדרוש בבית הכנסת אצלנו, אני משתדל מחושן משפט, כי אני אומר שזה כל כך נחוץ, ובדרך כלל לא פוגשים את זה. יש סוג מסוים של ידיעות של התורה, שכל החיים, מי יותר ומי פחות, אבל משחזרים את זה, ועולם שלם שהוא כל כך רלוונטי לחיים, א', ב' הוא מאוד מעניין, ג', יש בו כל כך הרבה יושר, ויושרה וערכים, כל כך הרבה יש בחושן משפט, ואנשים הרבה פעמים לא תאמים את זה.
נכון.
ואז הערכים והיושרה הם מקבלים אולי מהעולם שמחוץ לבית המדרש, ולא יודעים כמה יש לתורת ישראל לומר על זה, כמה...
זה עוד משהו שזה באמת, כמו שאתה מציין את זה, שזה לא מוכר, אז זה לא היה, אני חושב, קיים, ולאט לאט הדבר הזה דווקא מתחיל לצבור תאוצה, ברוך השם, בשנים האחרונות, העובדה של בתי דין, שדנים על פי תורה, זה דבר שלא כל כך היה קיים, וזה לאט לאט נהיה יותר ויותר תופס מקום.
כמה אנשים יש בכולל כזה? אני לא ביקרתי אף פעם בכולל, בפסגות. כמה אנשים לומדים שם בזמן נתון?
בין 15 ל-18 תלמידים.
יש משהו...
עריכים רציניים.
זה מה הרקע המשותף, או שכל אחד והסיפור שלו?
כולם למדו לפחות 10 שנים, בישיבה עשו סבב וחצי של לימודים בעיון אצל תלמידי חכמים.
כמה מהאנשים האלה מתכוונים אי פעם בחייהם לכהן כדיינים, וכמה פשוט רוצים ללמוד חושן משפט?
העניין הוא לא בהכרח להיות דיין. לימוד חושן משפט ואבן העזר הוא נותן הרבה 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 מעבר ליישום בפועל, או למה שקורה בשטח על ידי דיינים. עולם הסברה, השכל של תורה, שהולך ונבנה, למי שלומד את הסדרים האלה של חושן משפט ואבן העזר, הוא בונה קומה שלמה בתורה, בנפש, בעולם התורה, שהיא הולכת ונבנה דרך הדבר הזה. איך אמר מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה? הוא היה באחד הכנסים שהיו אצלנו בכולל. הוא אמר, אפשר ללמוד את כל חושן משפט ואת כל אבן העזר, ואחר כך ללכת לעסוק בכל מקצוע אחר בחיים. אבל את כל הלימוד של תורה שלמדת לשמה, זה בנה בך קומות כאלה בנפש, קומות כאלה בחיים, של שייכות לתורה, ברמה אחרת לגמרי.
יש מבחנים על זה של הרבנות הראשית, זה שנים, זה מסלול מפרך.
כן, זה מסלול ארוך מאוד, אתה צריך ידיעות גדולות בתורה, בקיאות גדולה מאוד, בגמרות, בראשונים, בטור, בשולחן ערוך, באחרונים, בנושאי כלים, מלמעלה עד למטה, לדעת באמת כל נושא ונושא, אבל זה פורס תמונה שלמה. זה נותן לך מרחב ידיעתי כל כך גדול בעולם התורה, שמראה לך גם שהתורה, אני חושב שאחד הדברים החשובים שקניתי בלימוד הזה של הדיינות, היא מאוד מאוד רלוונטית. היא מאוד מאוד יודעת לתת מענה ישר על פי שכל של תורה, שהוא מלא יושר ומלא צדק, כמו שהרב זצ"ל כותב באורות התשובה על לימודי חושן משפט ועל לימודי סדר נזיקין, איך הם בונים את הסברה הישרה שבאדם, כן. אבל את ההבנה שעולם התורה פונה אל חיי המעשה ויודע לתת מענה בהלוואות, בנזקי שכנים, בנזקי ממונות, בקניינים. יש מערך שלם שהוא על פי תורה, ואפשר לבוא ולברר את כל הנהגות החיים שבין איש ובין רעהו על פי דרכה של תורה.
אז זהו, אני כמי שמתעניין קצת בפסיכולוגיה ונפש האדם, כולנו מתעניינים מן הסתם, זה גם דבר שאתה, אנשים לא חושבים על זה תמיד, אבל בעצם בחושן משפט אתה פוגש יותר מאשר בחלקים אחרים בתורה, כי יש לך בעצם שם את כל הטיפוסים, יש לך את כל השקרנים, הרמאים, הנוכלים, ובדרך כלל רוב האנשים הם לא כאלה, לא בשופטן יסקינן, אלא האינטרסים, איכשהו, הרי בסוף רוב האנשים לא משקרים במזיד, אבל הם מציירים את זה ככה ומציירים את זה ככה, וטוען ונטען, נכון, ואיזה טענה כן. מול איזה טענה, ואיך בסוף בדיינות יש המון חוכמת להכיר, אני זוכר את רב אברום.
שיקול הדעת, כן, רב אברום היה אומר על רובן ושימון, שהם נמצאים בכל המקרים שבגמרא ובחושן משפט, אבל למעשה, רובן ושימון אף פעם לא מגיעים לבית משפט, לבית הדין, כן? למה? כי המקרים תמיד הם הרבה יותר מורכבים, ויש בכל מקרה, אחד המבחנים שיש בדיינות, זה מבחן שנקרא פסק דין. פסק דין נותנים לך סיפור שמסופר על פני שניים, שלושה עמודים, כן? ובתוך הסיפור הזה יש בערך 40 עד 70 שאלות הלכתיות שהן נוגעות לענייני חושן משפט ואבן העזר. והסיפורים האלה סיפורים מהחיים,
כן.
סיפורים שקורים.
האורות האלה נכתבו בדם.
כן. וכשאתה לומד את כל השכל של תורה שנמצא בעולם הזה של חושן משפט, ואתה גם פוגש את זה בעולם המעשי, בעולם בפועל, כן? אז אתה רואה איך התורה מנהיגה ומדריכה את החיים. זה תמיד היה נראה שכאילו, תורה זה ללמוד דף יומי. לרוב האנשים, בלבט, כאילו, הוא פוגש את עולם התורה, זה ללמוד דף יומי. אם יש לו ויכוח, יהיה לו, הוא לא יקרא לזה אפילו טוען וניתן, כן, אם יש לו שאלות, אז הולכים לבית משפט. ובבית משפט, בערכאות, פותרים את הסכסוכים הממוניים שיש בין איש ובין רעהו. וזה ממש לא נכון. אדרבה, אויבינו פלילים, יש איסור גדול להליכה לערכאות, כי התורה בונה סדר של נורמות החיים, חוקי החיים, שמעצבים ובונים את חייו של היהודי, לא רק, אני חושב במערך האישי, וזה ההבדל הגדול בין אור החיים ויורה דעה, לבין חושן משפט ואבן העזר, שאני חושב שזה גם קשור למצב שבו אנחנו נמצאים היום, לא רק המרחב האישי של האדם הפרטי, כשהוא קם בבוקר והוא צריך סדר יום שמתנהל על פי תורה, אלא המרחב הציבורי. השאלות שנוגעות למרחב הציבורי, למרחב הקהילתי, שאלות של קהילה, שאלות שנוגעות לענייני ממון כאלה ואחרים במרחב הציבורי, זה שאלות של חושן משפט. וכדי לדעת לפסוק בדברים האלה, לדעת להטוות שכל של תורה, אתה צריך ללמוד את הסברה של תורה שנמצאת בתוך העולם הזה.
הזכרת לי עכשיו סיפור של על משה פיינשטיין, שאני אספר את זה מהר, כי אני רוצה עדיין, אנחנו לקראת סוף הזמן שלנו, אני רוצה לגעת קצת בישיבת עוז ואמונה, אבל כיוון שהתחלתי אני צריך להשלים. אז הרב משה פיינשטיין היה אופי מצות באיזושהי מאפייה, ובכל חבורה של אופי מצות, זה חבורות מגיעות ואופות שם את המצות שלהם, תמיד יש שני טיפוסים חשובים. יש אחד שהוא זה שיודע להסביר לאנשים מה לעשות כדי שתצא מפה מצה, ויש מישהו שעומד בסוף עם ספר ובודק שהמצה שיצא היא אכן כשרה. ובאחד הסבבים היה מישהו שכל הזמן, זה שעמד שם עם הספר, שובר מצה אחרי מצה, כי זה פסול וזה פסול, ובקיצור מצה המון פסולים, באים היה תלמיד חכם שהיה שם אחראי למאפייה הזאת, ואמרו לו, שמע, זה פעם ראשונה, לא יהיה להם אפילו מספיק מצות מצווה לחבורה הזאת לסדר. ואז לקראת הסוף הוא אומר לאותו אדם ששובר את המצות, הוא אומר, אתה יודע, רב משה פיינשטיין הוא גם כן הופיע פה, והוא היה תמול עם חבורה, והוא מגיע עוד מעט עוד פעם, אני רוצה שתפגוש אותו. הוא לא הבין שהוא מכין לו מערב. ואז כשהגיע הרב פיינשטיין, הוא אומר, רב משה, כמה מצות היית צריך לשבור אתמול? אני אגיד לך את האמת, לא שברתי אף מצה, אבל הייתה מצה אחת שהיה לי ספק קל, אז בבית שברתי אותה, אבל לך שילמתי על הכל כמצות שלמות, כי גם המחיר הוא כמובן אחר אחרי שאתה שובר מצה, ואז רב משה הסתכל על אותו מחמיר ואמר, אתה יודע, כשאתה אחראי על אפיית מצות, זה לא מספיק שאתה מחזיק אורח חיים ביד, אתה צריך גם חושן משפט.
כן.
כלומר, אתה צריך להיות ער לכך שאתה גורם פה נזק כלכלי לבן אדם, ויש גבול כמה אתה, מותר לך להחמיר ב...
כן, יש סיפור דומה על רב ישראל מסלן, גם כן שהוא הלך לאיזה עיירה והיה שם נטילת ידיים, אז מישהו שנטל ידיים לפניו, ככה פעם היו צריכים להביא את המים מהבאר, זה לא מים שאתה מוציא מהבאר, זה יש לך כמה שאתה רוצה, כן? אז מי שנטל ידיים לפניו נטל ככה את כל הידיים, והוא נטל, רב ישראל מסלן, נטל רק ממש את המינימום של החובה, כן? אז אותו אחד הסתכל על רב ישראל, אמר לו, מה, למה ככה? הוא אמר לו, אתה יודע איזה מאמץ בשביל אותו אחד ללכת להביא מהבאר.
ואתם עושים עכשיו סיפור על הרב קוק ובני הצוקה, זאת אומרת, בסוף המוסר, הרבה פעמים הוא מתנקז דווקא לחושן משפט. אבל תראה,
חז"ל אומרים, מאן דבעי למהווה חסידה, לקיים מילי דנזיקין, נכון, גם לקיים מילי דאבות ומילי דברכות, אבל לקיים מילי דנזיקין זה פיתוח הרגישות והתשומת לב לזה שיש פה חיים חברתיים שלמים שאני צריך לתת את הדעת עליהם. אני לא יכול להתייחס רק למה שקורה אצלי, כן? אולי אם היום התרבות היא כל כך חיה ותן לחיות, כן? אז המרחב הציבורי של עולם התורה אומר, רגע, יש פה חיים חברתיים שלמים שהם צריכים להתנהל על פי דרכה של תורה, וכל החיים כולם אני צריך להיות רגיש אליהם מצד אחד. מצד שני, גם יש לי את החיים הפרטיים שלי. המאזן הזה בין הפרט ובין הכלל, האיזונים הנכונים האלה, כן? הם דברים שחורזים ונמצאים לכל אורך חושן משפט. מצד אחד, אל תנעל דלת בפני לווים. מצד שני, זה דאגה למלווה, זה דאגה אחת למלווה. מצד שני, צריך לדאוג גם ללווים, וצריך לדאוג להתנהלות הפרטית בין המלווה והלווה. שכנים. כל אחד רוצה לדאוג מצד אחד למה שקורה אצלו וליכולות שלו להתפתח. רגע, הוא מאפיל עליי, הוא מזיק לי בצורה כזאת או אחרת.
אבל הרב יציק, כל השיחה הזאת וכל המסלול הזה, עכשיו אנחנו, יש תפנית דרמטית בעלילה, כי אתה כבר אדם לא צעיר כל כך, שלומד הרבה שנים תורה, זה לא מסלול שמכשיר אותך ללמד תורה, ואתה עושה גם בתחום של חושן משפט ושל דיינות, ואז אחרי עוד 8 שנים שם בכולל, אתה נקרא לדגל.
כן, לא תכננתי.
רציתי בדיוק לדעת לשאול, האם זה היה בתוכניות?
לא. לא תכננתי, זה בכלל לא היה תוכניות שלי, היה לי כיוונים אחרים. חשבתי להתפתח בעוד כמה דברים בתוך עולם התורה. חשק שלי ללימוד תורה ולאהבת תורה עוד בער בי. אבל אז יום אחד ניגש אליי חבר, ואמר לי, זה היה אחרי שהרב אחיעד נרצח, אני לא הכרתי את הרב אחיעד.
הרב אחיעד אטינגר, שייסד את הישיבה, בעצם את עוז ואמונה בתל אביב, ואז לא היה קשור לבני דוד, והוא נהרג כאן באריאל, אני רק נותן פה למי שלא מכירים, יש מי שלא מכיר את הרקע, בסדר?
הרב אחיעד נרצח בפיגוע בצומת אריאל, כשהוא יצא להסתער על מחבל, הציל בכך חיים של אחרים, אבל הוא נהרג באותו פיגוע, לצערנו. ואני שמעתי על זה רק דרך התקשורת, זה היה מאוד הירואי, וזה היה מאוד מרומם לשמוע על הגבורת רוח שלו ועל מסירות הנפש שלו. ואחר כך, אחרי איזה שבועיים, בא אליי חבר, ואמר לי, תקשיב, יכול להיות שתקבל טלפון מערבלי, הבנתי שיש איזה דיבורים סביב הרב אחיעד, יכול להיות שתקבל טלפון מערבלי. טוב, כשאתה שמע שאתה צריך לקבל טלפון מערבלי, אתה נדרך, אבל בסדר. אז אחרי 8 שנים שבה הייתי כאן בבני דוד, הייתי בפסגות. אז באמת בערב אחרי זה, אני חושב, ב-12:30, משהו כזה בלילה, אני מקבל טלפון על הצג הרב אלי, אז אני מיד עונה לטלפון, והרב אלי אומר לי, שלום, תקשיב, אנחנו, עלתה בנו מחשבה ללכת להקים ישיבה בדרום תל אביב, הרב אחיעד אטינגר שנרצח. אני רק שמעתי הרב אחיעד אטינגר, אני לא יודע למה, אני עד היום לא יודע להסביר עצמי, זאת לא הייתה תגובה מושכלת, זה עבר את הצינור של השכל, זה הגיע ממקום אחר, ואמרתי לרב אלי באותה שיחה במקום, אמרתי לו, הרב אלי, כל מה שקשור לרב אחיעד אטינגר, הנני.
זה מאוד מעניין, כי כאמור לא הכרת אותו, אמנם סיפור ששמענו עליו, אבל...
כן, לא הכרתי אותו, אני לא יודע למה, אני לא יודע מאיפה זה התעורר, כנראה שהצילות הנפש של הרב אחיעד, אבא ל-12 ילדים, ששם את כל כולו בצד, יש לו מפעל בדרום תל אביב, אבל הוא בכלל לא חושב על כלום, והוא מסתער כדי להציל יהודים, פגשה אותי במקום אחר. אמרתי, הנני, רק אחר כך התקשרתי לאשתי, להגיד לה, תקשיבי, קיבלנו על עצמנו איזו משימה.
הננו.
כן, הננו, ואשתי גיבורה, גיבורת חיל, היא באמת הגיבורה הגדולה. כל מה שיש היום שלי, שלהם, וכל שאלה.
אנחנו יכולים לקבוע שיחה נוספת בעזרת השם, בעתיד הלא רחוק, כדי לספר את סיפורה של ישיבת עוז ואמונה, ועל המעבר הזה, ועל ללמד תלמידים, ועל דרום תל אביב.
זה שיחה ארוכה גם כן, אפשר לדבר עליה המון.
אז בעזרת השם, זה יהיה...
מוסדת על מסירות נפש.
כן.
כן.
זה יהיה בפעם הבאה. תודה רבה, העברת לנו ככה, עוררת אצלנו את מתיקות התורה ואהבת התורה, ואולי אני רק אסיים במסר אחד לאנשים ששומעים אותנו, רוב אנשים לא יכולים ולא נכון להם להקדיש את כל חייהם לתורה, וזה בסדר, כל אחד, איש על מחנה הוא איש על דגלו, אני חברי בעיר,
אני יכול להגיד משהו גם,
אני מלכי לשדה,
כן. כל אחד במקומו, בלבד שכולנו עושים לשם שמיים, אני כן יכול להגיד שאת הדחף הפנימי לעשות דברים בגדלות, ואת מה שאתה עושה, תעשה בצורה אמיתית ושלמה. עד הסוף אני חושב שזה מה שהניע אותי, אותי זה הניע לתוך עולמה של תורה, להיפגש בצורה אמיתית ושלמה עם עולמה של תורה. אבל כל אחד בחייו, איפה שהוא לא נמצא, יש לו את האפשרות לעשות דברים לא בבינוניות, לעשות דברים בגדלות. בין אם זה אתה עובד באיזושהי עבודה ואתה עושה משהו למען עם ישראל, תעשה את זה בצורה מלאה ושלמה, בגדלות למען עם ישראל, זה מקבל צביון אחר, זה מקבל אופי אחר, כל החיים מתרוממים משם, מתגדלים משם, תעשו דברים בגדלות.
אמן ואמן, ומתוך קשר לתורה. תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן הפרק שלנו, תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.